שלום, אנחנו נקרא קטעים מתוך כנס קבלה עולמי 2018 נקלטים בעליון, קטעים של שיעור מספר 2, בונים את הבורא בעשירייה. ניתן לשלוח אלינו שאלות לאתר קבלה לעם, קבס.co.il. את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור.
בונים את הבורא בעשירייה. אנחנו רגילים מהעולם שלנו, היינו מצבנו האגואיסטי, על מנת לקבל, אנחנו רגילים שחושבים רק לעצמנו. כך אדם בנוי, כך הוא התפתח, כך הוא ניגש גם כן לתיקון הרוחני, וקשה לו מאוד לעבור לפסים של אנחנו. ואנחנו כאחד. להסכים עם זה, להבין את זה, להרגיש את זה, לקבל את זה, שהתורה מדברת באדם, זה נקרא אדם, הדומה לאדם הראשון, שזה מישהו שמייחד את עצמו עם עשירייה, נכלל בה, מרגיש אותה, שזו הנשמה שלו, ואז כלפי המבנה הזה, התורה מדברת. לכן, צריכים בכל מקום, איפה שכתוב על האדם, להבין שזה מדובר על עשירייה, שבעצם באף מקום, באף מקרה, התורה לא פונה למישהו שנקרא אצלנו אדם, בעולם הזה, אלא מישהו שנקרא ברוחניות האדם, שזה כבר הנכלל בעשירייה. בוא, בצורה כזאת, נשתדל לכוון את עצמנו להבנת התורה, וממשיכים איפה הפסקה השנייה? בבקשה.
קטע מספר 2, מתוך מאמר מהו שתורה נקראת קו אמצעי בעבודה של רבש. כותב הארי הקדוש שיש עניין שערות המכסה על האור, שלא יהנו מהאור כל עוד שאינם ראויים שיכולים לפגום. והעניין שאנו צריכים להאמין שהבורא נותן לנו רצון וחשק לעשות מעשים טובים. וכל עוד שהאדם אינו ראוי, אסור להרגיש שהבורא מחייב אותו לעשות מעשים טובים. לכן הבורא מסתיר עצמו בלבוש, שהלבוש הזה נקרא שלא לשמה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו לפעמים בלבוש של חברים, שעל ידיהם הבורא עושה את הפעולות האלו, היינו שמבחינת אחוריים הבורא עושה. פירוש, האדם רואה את הפנים של בני אדם, אבל האדם צריך להאמין שאחרי הפנים של בני אדם עומד שם הבורא, ועושה הפעולות האלו. היינו שמבחינת אחורי בן אדם עומד הבורא וחופה אותו לעשות את המעשים מה שהבורא רוצה. נמצא שהבורא פועל הכל, אלא שהאדם מחשיב מה שהוא רואה ולא מה שהוא צריך להאמין.
אז מה אומר? שישנם מסכים כאלה המסתירים שנקראים שערות, שהם המכסים את האור. למה? שאדם לא יקבל את האור, תענוג, על מנת לקבל. זה נקרא שעד שהוא אינו ראוי, שיכול לפגום, האור מכוסה על ידי השערות. ואדם צריך אז להאמין שהבורא נותן לו רצון וחשק לעשות מעשים טובים. שעד שהוא לא יהיה ראוי, ראוי זה נקרא שיוכל לקבל על מנת להשפיע, שהכל זה כלפי הבורא, יהיה החשבון שלו, ולא על עצמו, שעל עצמו יחשוב רק באיזה מידה יותר גדולה יכול להיות בהשפעה לבורא. עד אז האור העליון היא נסתר, וכל עוד שאדם אינו ראוי, אסור להרגיש שהבורא מחייבו לעשות מעשים טובים. שכל מה שאנחנו מרגישים, זה הבורא עושה. גם בטוב וגם ברע. למה? כי אדם התייחס אז לבורא מתוך הרצון לקבל שלו. וזה לא ניתן. חוסר השתמות הצורה, החשבון האגואיסטי רק יגדל, אלא אך ורק במידה שבורא מסתיר את עצמו, ואדם על ידי כל מיני תחבולות, למרות ההסתרה, משתדל להגיע לקשר עם הבורא, אז ההסתרה הופכת להיות למסכים המקשרים את האדם לבורא. לכן, עד שאדם לא ראוי, שאין לו כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת שהוא חושב לא על תועלת עצמו, אלא על תועלת הבורא, כמה שהוא יכול להשפיע לו, זה החשבון שלו. עד שאין לו חשבון כזה, נקרא לו ראוי, אז הבורא מחויב להסתיר את עצמו. וכאן זה מעניין, וכותב לנו כאן רבש, שהבורא מסתיר את עצמו בחברים, שאחרי כל חבר עומד הבורא, כך אדם צריך להאמין. ואם אדם אז על ידי זה שעוסק עם חברים, כאילו שהוא נמצא כאן בקשר עם הבורא, שמקבל את המשחק הזה, וכך מתייחס לקבוצה, שאחרי חברים עומד הבורא, אז הוא מהר מאוד מאבד נכון את הסתרת הבורא בחברים, ומגיע לגילוי. מה זאת אומרת? שיותר ויותר ויותר מאתר שאין כאן חברים, אלה הופעת הבורא בכל מיני צורות בתפקידים כמו בתיאטרון. וכך הוא יותר ויותר מאבד את הצורה הגשמית, שישנם חברים, ישנה קבוצה, העולם הגדול, אלה כל זה סך הכל גילוי השכינה, לבושים כאלה מיוחדים. ואחר כך עוד גם כן מתנתק מהלבושים האלה, הם לאט לאט מאבדים את החשיבות שלהם, משקל שלהם, אז הוא גם כן לא מתייחס אליהם, אלא מה שבהם, ולבושים, ואחר כך מתייחס יותר למי שנמצא בתוך הלבושים, עד שביחס שלו לבורא ועל מנת להשפיע, אז הלבושים נופלים, ואז נמצא אדם ובורא, שמצד האדם יש רק כוונה על מנת להשפיע, ואז נמצאים בקשר ודבקות. תקרא עוד פעם, בבקשה.
כותב הארי הקדוש שיש עניין שערות המכסה על האור, שלא יענו מהאור כל עוד שאינם ראויים, שיכולים לפגום. והעניין שאנו צריכים להאמין שהבורא נותן לנו רצון וחשק לעשות מעשים טובים. וכל עוד שהאדם אינו ראוי, אסור להרגיש שהבורא מחייב אותו לעשות מעשים טובים. לכן, הבורא מסתיר עצמו בלבוש, שהלבוש הזה נקרא שלא לשמה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו לפעמים בלבוש של חברים. שעל ידיהם הבורא עושה את הפעולות האלו. היינו שמבחינת אחוריים הבורא עושה. פירוש, האדם רואה את הפנים של בני אדם. אבל האדם צריך להאמין שאחרי הפנים של בני אדם עומד שם הבורא ועושה הפעולות האלו. היינו שמבחינת אחורי בן אדם עומד הבורא וחופה אותו לעשות את המעשים מה שהבורא רוצה. נמצא שהבורא פועל הכל, אלא שהאדם מחשיב מה שהוא רואה ולא מה שהוא צריך להאמין.
מה זה נקרא שאדם מגיע להיות ראוי לגלות את האור העליון? מהו המצב שאדם נעשה ראוי לגילוי האור העליון? בבקשה.
נראה לי אם קודם כל אתה נמצא במצב שאתה מסתכל על החברים ויש שם בורא, ואתה בתוכך, בתוך ההרגשה, בכל המציאות שלך, ברור ב-100% שכל מה שמגיע מהחברים זה בורא.
כן, ראוי זה אומר שהוא מחובר לקבוצה. כי אז הוא לא חלק שבור, איזה נקודה, אז הוא באמת כלי, הוא באמת יכול להיות בהשתוות הצורה עם אותו הכוח.
שנמצא מעל הרצון לקבל, ויש לו דאגות מחוץ הגופו.
כן, ראוי זה שנמצא בהשתוות הצורה, שזה לפחות בצמצום האגו שלו, וככה בהתקללות, בחיבור מינימלי עם חלקי הנשמה שלו, עם מבנה הסירייה, נכלל איתם ביחד למבנה אחד שנמצא בהשתוות מסוימת עם הבורא.
כן, ראוי זה מילה קצת מטעתת בהקשר הזה, זה לא שמגיע לו, פשוט זה לפי טבע. אם יש השתוות צורה, אז יש מגע עם האור. השתוות הצורה היא באה לידי ביטוי ביחס לעשירייה, ליחס לחברים, דברים האלה.
עובד באין עוד מלבדו כלפי מה שהמציאות מסדרת דרך העשירייה, ויותר מזה גם רוצה לגלות טוב ומיטיב ביחס שלו כלפי העשירייה על ידי זה שמתקלל מהרצונות שלהם ומעלה תפילה לכוח השפעה.
האדם אף פעם לא ראוי לאור העליון, אבל אם הוא רואה בחברים שלא ראויים לאור העליון, אז יכול להיות שהוא יוכל להעביר דרכו את האור הזה אליהם.
כן, שהוא רואה כבר את היחס לחברים בתור יחס לבורא.
ראוי זה נקרא ש עשה לעצמו כלי, שבתוך הכלי הזה הבורא יכול להתגלות, ובזה הוא משקיע.
כן, ראוי זה אומר שהוא כבר לא עובד עם התוכנה שהוא נברא איתה, אלא שדווקא הוא מימש את ההזדמנות שניתנה לו בזה ששמו אותו בסביבה עם עוד אנשים שגם כן יש להם איזה ניצוץ קטן לרוחניות, אבל אם הוא יחד מתחבר איתם, אז בזה בעצם כולם נעשים ראויים.
מקובלים פשוט. כותבים לנו שאין עוד מלבדו. מחייבים אותנו להקשיב לזה, להאמין לזה, בזה, שאין עוד מלבדו. מתי, למה אדם לא ראוי לראות שאין עוד מלבדו? למה אני חייב לרכוש? אז אני אענה. השאלה אחרי זה שיהיה. למה אני חייב לרכוש, כוונה על מנת להשפיע, כדי להתחיל לגלות שהבורא הוא מחייב את האדם לעשות לכל המעשים. למה אני חייב לרכוש כוונה על מנת להשפיע? כדי לראות שהבורא מחייב אותי בכל דבר. דברו יחד ותמצאו תשובה. התשובה נמצאת בחיבור.
נו, אחרת אדם מקלקל את התענוג שיש באור, והתענוג מאור הכי גדול, וזה יכול לשבור לגמרי את האדם. הוא לא יכול לצאת אחר כך מזה ולתקן. אם הוא בעל מנת לקבל, הרגיש שזה אין עוד מלבדו, זהו, גמר עליו.
אני אשמח למצוא את השאלה לפני התשובה הקודם. מישהו יכול להמשיך בעוד מילים? מה פירוש של למצוא שהוא מחייב אותי בכל דבר? מה הכוונה?
אני לא זוכר בדיוק את השאלה. השאלה הייתה משהו כמו
למה אני חייב לרכוש כוונה על מנת להשפיע, כדי לראות שהבורא מחייב אותי בכל דבר.
לא, אני יכול רק להגיד שהתשובה נמצאת במאמץ, בחיבור. זה ממש ככה. פה התשובה זה לא רק הכוונה, זה ממש ככה. התשובה היא בחיבור. אני אומר, התשובה היא בחיבור. אם הבן אדם, אם הוא לא נמצא בכוונה על מנת להשפיע, אם יש בו איזושהי נגיעה לעצמו, אז אין עוד מלבדו. יש גם כן אני בסיפור הזה.
כוונה על מנת להשפיע, זה אומר שעובד עם הכלי של העשירייה, שדרכה יכול להגדיל את החשיבות של תכונת ההשפעה של הבורא, ורק אז יכול לגלות שהוא מחייב, ובאמת שם יש בחירה בין מה שהוא מחייב לבין כמה שדרך העשירייה מגדיל את החשיבות, ואז עובדים עם שתי הצורות האלה, ולא רק עם צורה אחת שנופלת בטוח לרצון לקבל.
כן, בדיוק ככה, כי כל המציאות סביבנו היא כלום חוץ מחיסרון לדבקות, חיסרון לחיבור. וככל שאני מצליח לחוות את החיסרון הזה, אז ככה ברור לי שהתפקיד שלי זה להעיר ולהשפיע את הבורא לחיסרונות האלה. אז כמה שאנחנו מתפתחים באהבה ובחיבור, ככה מעגל ההשפעה שלנו גדל, והתפקיד שאנחנו מממשים בו את רצון הבורא גדל.
זה כמו בעולם שלנו, אדם, אם לא, אין לו אתגרים, אז הוא לא גדל, הוא לא הופך להיות עצמאי.
שאלות על מה שעברנו? אין. נמשיך.
קטע מספר 3 מתוך מאמר אהבת השם ואהבת הבריות של בעל הסולם. בהשתלם האדם באהבת זולתו ובהשפעה לזולתו בנקודה הסופית, ישתלם יחד עם זה באהבת השם יתברך ובהשפעת נחת רוח להשם יתברך. ואין הפרש בשניהם, כי כל הנמצא מחוץ לגופו, שהוא מחוץ לעניין תועלת עצמו, דין אחד לו, אם זה להשפיע על החברו, או להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו, ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך, אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינו הח. כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו, ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
זה ברור שאם היה לנו קשר עם הבורא, הקשר הגלוי, אז היינו מחויבים מצד הקשר הזה להחליף אהבה עצמית לאהבת השם. כי הוא שולט, הוא גדול, הוא נותן, הוא הכל. איך יכול להיות שהיינו מרגישים איזה יחס אחר אליו? יחס אגואיסטי, אבל מסירות נפש אגואיסטית ממש שאי אפשר לצאת ממנה. רק מה שהיה חסר, שבזה היינו דבוקים בו כנר בפני אבוקה או כטיפת זרע בתוך הרחם, ולא היינו יכולים לגדול. לגדול אפשר רק בתנאי שאתה נפרד, שאתה עצמאי, שכל הדבקות שלך באה מתוך העצמאות שלך. כאן השאלה שאני צריך להגיע קודם לכזאת אהבה וכזאת התקשרות לעשירייה, נגיד, לא לבריות אלא לעשירייה, ואחר כך ממנה לבורא, מאהבת הבריות לאהבת השם. מה קורה כאן? אני מחליף את העשירייה לבורא, או העשירייה והבורא נעשה אותו דבר? זאת השאלה, בבקשה. בלהגיע לאהבת השם, האם אהבת הבריות הופכת להיות לאהבת השם, או אהבת השם מתלבשת באהבת הבריות, או שזה אינו אך? בבקשה.
אהבת הבריות מלמדת את האדם להתייחס נכון למה שמחוץ לו, ובעצם בונה לו חיסרון ורצון לזה.
אנחנו לומדים שאהבת הבריות זה כלי לאהבת השם, שהוא בעצם התכונה שמתגלה בקשר בין החלקים של השבירה כשהם מתחברים. אז אין זה בלי זה. או אם מסתכלים שהבורא בעצמו כאילו שבר את היחס הזה שלו לבריאה לחתיכות, אז ממש אנחנו מרכיבים אותו. אז אולי אפשר גם ככה להסתכל על זה.
היינו אך זה בוודאי לא, זה כנראה שתי הבחנות שונות, אחרת לא היו שתיים כאלה. לא יודע, אני מסכים עם הסף, זאת אומרת, לא יודע בדיוק מה זה, אבל כמו שאנחנו לומדים, יש כלי ויש אור, זאת אומרת, יש איזשהו משהו שמכינים ויש משהו שמתגלה בתוכו. נשמע את החברים.
עד גמר התיקון זה כל הזמן מתחלף, יש את כל הספקטרום הזה של ההבחנות, שפעם עובדים מהצורה הזאת לצורה ההיא ופעם הפוך, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע לזה שזה אותו דבר.
כן, כמו שכולם אמרו, זה כלי והמילוי שלו. אבל אהבת הבריות זה אומר שהרצון שלכם זה הרצון שבו אני חי. זה הכלי, זה החיסרון, זה הבקשה עבורכם. ואז מגיע מילוי, שזה הבורא. וכשרואים את המילוי ואת האהבה שבמילוי, אז מתפתחת קומה נוספת, שזה הכולל, שזה אהבת הבורא, שהיא תוספת.
לכן אף פעם אי אפשר להחליף את הסירייה, כי אז אין לאדם כלי. לכן הסירייה תמיד זה המקום שאחר כך הופך להיות גילוי הבורא עצמו.
אם אין כלי והבורא מהיר, אז זה מורגש רק יסורים כלפי הנבראים. ודווקא אם בונים כלי שבו מתאמנים על אהבת הבריות, אז מתוך התהליך הזה, אז אתה מחייב את הבורא להתלבש בו.
כן, ואנחנו יודעים שברוחניות, אם דברים שווים בצורה שלהם, אז הם בעצם נהיים אותו דבר. כלומר, אז הסירייה, כל עוד היא מחזיקה, והיא באמת נקראת הסירייה, כלומר, שעובדים בהשפעה הדדית אחד לשני, ומקיימים את החוקים של מערכת רוחנית, אז כן, הסירייה והבורא נהיים אותו דבר.
פשוט אדם ככה מתייחס, זה תפיסת המציאות, דבר מעניין. אפשר להגיד במשמעותי מה בדיוק האדם מגלה, מה שנמצא מחוץ לו, אותו דבר, או משהו שונה.
כן, האמת זה נשמע ששווה להסתכל ככה, שבעצם אין שום דבר חוץ מבורא מול האדם, והוא פשוט מתלבש בכל החתיכות האלה של המציאות, וברגע שאני עושה מהם איזשהו מבנה אחד, אפילו ברמה הכי קטנה, אז אני כבר רואה שזה בכלל הוא.
כשאנחנו עובדים מול הסירייה, אנחנו בעצם בונים את החשיבות של תכונת ההשפעה. זה כל מה שאנחנו עושים בסירייה. ואז אנחנו, בעצם אנחנו באותו מקום גם עובדים מול הבורא. כלומר, בזה שאנחנו עובדים במישור שהוא נקרא הכוונה שלנו, אנחנו מייצרים את העבודה מול שתי האלמנטים האלה. ובגלל זה הוא אומר שזה בהשתלם.
אם מאהבת הבריות זה לאהבת השם, נו, ודאי אני מסכים עם זה שצריך להיות חשיבות החבר צריכה להיות יותר מחשיבות שלי, אבל אם מאהבת הבריות לאהבת השם, שאני קודם חייב להגיע לאהבת הבריות, האם חשיבות הבריות היא צריכה להיות יותר מחשיבות הבורא? בבקשה.
אין חשיבות הבורא אלא כמידת חשיבות הבריות. זאת אומרת, זו שאלה רטורית. לא קיים בורא שהוא לא בחשיבות החברים, הוא לעולם יהיה בגובה חשיבות החברים.
כן, עד שאדם לא משיג בורא, אז חשיבות למה יש לו בדיוק, אם אין לו חשיבות לעשירייה. לכן החשיבות לעשירייה צריכה להיות דבר ראשון. ורק אחרי שהוא משיג בתוך זה את הבורא, אז יש לו בכלל הבנה, הכרה, הרגשה, מה זה בורא.
לא בדיוק הבנתי את ההבדל בין שני הדוגמאות שהיו, אבל איך שאני תופס את זה, הבורא חייב להיות המטרה, אבל האמצעי שזה החברים חייב להיות בגובה חשיבות כמו הבורא. זה חייב להיות שווה לגמרי אחד עם השני, שזה לא כאילו יחס שעכשיו אני עם החברים כי אני רוצה את הבורא וזהו, אלא זה אם אני החברים כי זה המקום היחיד לקשר עם הבורא, והדבר הזה הוא נצחי. וככה צריך כל הזמן לשמור יחס שווה לשניהם.
כן, באמת זה לא יכול להיות יותר מזה, כי חברים זה המקום שבו גילוי הבורא מקבל את המשמעות האמיתית שלו, שזה משמעות שמחוץ לרצון לקבל, שבו אני מדמיין שאני מגיע לאיזה מילוי אגואיסטי, אלא דווקא שמה גילוי הבורא מקבל את, ה... את מה שזה באמת. אז ברור שאני לא יכול שחשיבות הבורא תהיה יותר מחשיבות החברה.
דווקא חשיבות הבורא צריך להיות יותר אחר כך, כי הוא אדם מגלה שהבריאות זה חלקים של אותו אדם. זה כאילו הוא דואג על עצמו בסופו של דבר. אז מתגלה עוד כוח עליון ש... שעוד יותר גבוה מעצמו.
אם אני חושב על החברים, על הבריאות, אז אני נמצא באיזה בניית הסוציום מתוקן כביכול, כן? אם אני חושב על הבורא ללא בריאות, אז אני נמצא באיזה פילוסופיות המנותקות מהחיים ואף פעם לא יוכל להשיג אותו. איך אני בכל זאת מצליף, כן? מחבר, מדביק זה לזה, שגם המטרה שזה דביקות בבורא, גם האמצעי שזה דביקות בחברה, הם יהיו ביחס הנכון ממני, שאני אלך בדרך נכונה, לא לימין ולא לשמאל. בבקשה. ישראל הורה את הקודשי בריחו, זה אותה איגרת י' ז', כן? שאם אני חושב שבהורה איתה זה הקבוצה, בקודשי בריחו זה הבורא, וישראל זה אני. איך אני בכל זאת כל הזמן מקשר את שלושתם יחד, שאו בורא חשוב, או קבוצה חשובה, או כך, או כך. איך אני כל הזמן שם אותם בקף אחד. הבורא אחר כך, כתוצאה שאני הולך להשיג. אבל הוא וקבוצה נמצאים בקף אחד. שאני לא... אולי לא מחליף זה על זה בינתיים. מה קורה כאן? מה צריך להיות היחס שלי לקבוצה ולבורא? מי יותר, מי פחות, מי אחר כך, מי קודם, על מי אני צריך לדאוג, על מה קודם לחשוב, וכן הלאה. ואם יש, נגיד, ביניהם איזה, איך להגיד, נו, הם נמצאים לפני כבחירה. על מה קודם לחשוב, איפה קודם לתת הגיעה, חשיבות, וכן הלאה. בבקשה.
אני חושב שאנחנו חייבים לקשור, להשתדל באמת לקשור בכל פעולה את ההשתוקקות שלי לגילוי הבורא דרך החברים, להשתדל לראות חשיבות הבורא איך שהיא מתגלה, אבל דווקא דרך החברים, כי אחרת אני מכוון למשהו שהאגו שלי מכוון אליו. וכמו שרבי יוסי בן קיסמא עושה, אז הוא רואה את הבורא דרך ממנו הוא מתפעל דרך החברים, ואז ככה זה נמצא על כוונת אחת שאני מכוון אליו, אבל דרכם, ואז זה ביציאה מעצמי.
כן, קצת קשה באמת, זה מקל שצריך לאחוז אותו בשתי קצוות. לא יודע להגיד. לא יודע.
במידה של חשיבות הבורא, ורק במידה הזאת, אני יכול ללכת להתקלל עם החברים, כדי שבאמת לא יהיה פה איזה עניין חברתי, שאני מתוך עצמי הולך. ומצד שני, במידה שמתקלל עם החברים ויכול לבקש עבורם, אז במידה הזאת אני הולך ומבקש מהבורא ונמצא איתו בקשר. ואז יש קשר כזה וכזה ביחד כל הזמן. מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, כל הזמן.
מה שמיישב את המשוואה זאת אמא שהיא באמצע השכינה, כמה היא רוצה את הבנים שלה בחיבור, וכמה היא רוצה שאבא ישפיע לה, שהיא תוכל להשפיע להם. אז היא נקודת המפגש, הדבקות, ואני רוצה לעורר פה מחלוקת בשם שמיים, שאני לא במשוואה, ישראל זה הסירייה, תורה זה השפע שבא מלמעלה, והקדוש ברוך הוא המשפיע, ואני לא במשוואה.
כן, זה משוואה שיש בה שלושה גורמים שאי אפשר באף רגע להפריד ביניהם, וזה תמיד צריך להיות ביחד. רק כשאני הולך לקבוצה, תמיד זה למען הבורא, וכשאני פועל בקבוצה, אז תמיד למען הבורא. כלומר, הבורא תמיד לפני ואחרי הקבוצה.
במצב המתוקן, ברור ששלושת האמצעים צריכים להיות יחד. הבעיה שכל פעם איכשהו כאילו יש איזשהו חשיבות רק לאחד מהם ואיתם אתה, ואיתו אתה רץ, והתהליך מחייב אותך לראות שאתה לא יכול לרוץ רק עם הנקודה שבלב, אתה לא יכול לרוץ רק עם הקבוצה ורק עם הבורא, אלא שלושת הדברים האלה מתקיימים רק אם הם עובדים ביחד. אז לשלושתם יש חיות ובכלל איזשהו יכולת ביטוי במציאות.
כן, כי גם הקבוצה פה, זה ברור שזה לא מדובר על קבוצה כמו כל קבוצה אחרת, אלא הקבוצה כאן זה אנשים עם נטייה לרוחניות, זה ישראל.
קטע מספר 4, מתוך שמעתי מאמר למדבב, מהו ג' בחינות גופים באדם? האדם צריך לחשוב רק עבור הגוף הפנימי, היות שהוא לבוש לנפש דקדושה. כלומר, שיחשוב מחשבות מה שהם אחר אורו. כלומר, אחרי אור של הגוף, נקרא חוץ מגופו, שפירושו חוץ מתועלת עצמו, אלא רק מחשבות שהם תועלת הזולת. וזה נקרא חוץ מאורו. כי אחרי אורו אין שום אחיזה לקליפות, כי הקליפות נאחזות רק מה שהוא בתוך האור. היינו, מה ששייך לגופו, ולא מחוץ לגופו, הנקרא חוץ מאורו. זאת אומרת, שכל מה שבא לידי התלבשות בגוף, יש להם אחיזה. וכל מה שאינו בא לידי הלבשה, אין הם יכולים להתאחז. וכשיתמיד לחשוב מחשבות שהם לאחר אורו, אז הוא זוכה למה שכתוב, ואחר אורי נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוקה. זאת היא בחינת שכינה הקדושה, והיא עומדת אחרי אורו. נקפו, היינו שנתקנה להיות לעמוד אחרי אורי. ואז, האדם זוכה לבחינת מבשרי אחזה אלוקה. היינו שהקדושה באה בהתלבשות בגוף בפנימיות. וזהו דווקא בזמן כשהוא מסכים לעבוד מחוץ לאורו. היינו בלי כל התלבשות.
הבעיה בקטעים האלו היא אחת. ש... השפה היא שפת הענפים, ולכן אנחנו מתבלבלים. האדם צריך לחשוב רק עבור הגוף הפנימי, היינו הרצון, כן? הרצון הפנימי, היות שהוא לבוש לנפש דקדושה. הרצון לבוש לאור. כלומר, שיחשוב מחשבות מה שהם אחרי אורו, מחוץ לרצון לקבל שלו, כלומר, אחרי האור של הגוף, של רצון לקבל, נקרא חוץ מגופו, בעל מנת להשפיע, שפירושו חוץ מתועלת עצמו, אלה רק מחשבות שהן תועלת הזולת. וזה נקרא חוץ מאורו. כי אחר אורו אין שום אחיזה לקליפות. כי בעל מנת להשפיע קליפות לא נמצאות. כי הקליפות נאחזות רק במה שבתוך האור. היינו מה ששייך לגופו, לרצונו העצמי, ולא מחוץ לגופו, הנקרא חוץ מאורו, חוץ מרצונו האגואיסטית. וזאת אומרת שכל מה שבא לידי התלבשות בגוף, היינו בתוך הרצון שלו שמרגיש שזה מגיע. יש להם אחיזה של קליפות, זאת אומרת שכאן בטוח, אם הוא מרגיש שזה בא להתלבש ברצון לקבל, אז הקליפות, היינו כוונות שלו ליהנות מהם, מיד נמצאות ומחוברות לקבלה כזאת. וכל מה שיש בו וכל מה שאינו בא לידי הלבשה ברצון לקבל, אין הם יכולים להתאחס. וכשהתמיד לחשוב מחשבות שהם לאחר אורו, זאת אומרת לא לתועל את עצמו, אז הוא זוכה למה שכתוב, ואחר אורי נקבו זאת ומבשריך זה אלוקה. זאת אומרת שאחרי האור, אחרי דרגה האחרונה של הרצון לקבל שלו, שם דווקא הוא יכול לראות את הבורא. זאת היא בחינת השכינה הקדושה, והיא עומדת אחרי אורו. נכפה זה שנתקינה להיות, לעמוד שם אחרי האור, ואחר שאדם זוכה לבחינת מבשריך זה אלוקה, היינו שהקדושה באה בהתלבשות בהגוף הפנימי, זאת אומרת ברצון לקבל כבר בעל מנת להשפיע שנקרא פנימי, זה דווקא בזמן כשהוא מסכים לעבוד מחוץ לאורו, מחוץ לתועלת עצמו, היינו בלי כל התלבשות. זה נקרא שלא מתלבש התענוג ברצון לקבל שלו, אלא רק בכוונה בעל מנת להשפיע, שהיא מעלה רצון לקבל. שאלות? כן.
יש פה שאלה של דניס ממוסקבה, אחר כך כמה שאלות שהן קצת יותר פרקטיות אולי ממה
שסיגון
השאלות. אז האם אהבת הבורא ואהבת החברים הם היינו אח, או שהאחד מתלבש בשני, או שההתלבשות והיינו אח הם מושגים זהים?
נו, זה אני שאלתי. מתלבשים אחד בשני עד שנעלם עניין של אהבת הבריות, והוא נכלל באהבת הבורא. הלאה.
אוקיי. דימה ממוסקבה שואל, איך עליי להיות בעשירייה כדי שהחברים יראו את הבורא מאחוריי?
להציג את זה, שמה שקורה לו ומה שהוא עושה זה הכל מפני שכך הבורא מחייב אותו. זו דוגמה צריכה להיות חזקה והיא מאוד מועילה, גם לאדם שמשחק כך וגם לחברים שכך רואים, או ההפך, אבל זה כבר דרגת קוצק שמשחק אחרת כדי להראות שהוא מסתיר את עצמו. כן.
שאלה של מישהו מהעשירייה הווירטואלית, אומר, מילא חשיבות הרב ואהבת הרב הייתה מקבילה לחשיבות הבורא, זה אפשר להבין, אבל החברים, חצי מהזמן אני לא מסכים עם מה שהם אומרים, הם מדברים שטויות בעיניי, איך אני את זה אוהב, איך אני אוהב ומחשיב את החברים?
אני לא יודע מה שהם מדברים ואני לא יודע מה שהם עושים, כי כתוב עיניים להם ולא יראו, אוזניים ולא ישמעו, אלא כמה שזה מתואר בי. יכול להיות שאני יושב בחבורה של רבי שמעון, אבל נראה לי שאני יושב בין הריקנים. זה הכל תלוי באדם, איך הוא רואה זאת. ולכן עליי לקבל את הדברים האלה שהבורא הביא אותי לקבוצה אומר כך לך, אני חייב לקבל אותם, כי זהו, זה האמצעי. אני רוצה להשיג את הבורא, אני חייב לקבל אותם. כן.
שאלה של תלמיד מקבוצת נעריה, שואל, כמה זמן, אם אפשר להגיד כך, אמור להימשך המצב של דבקות, ואם עליי להשתדל לשמור עליו, או מיד לנסות להוסיף חיסרון חדש לשלב חדש?
מיד לנסות. פיטר.
רב.
פיטר.
רק מדסטיגיים רב, איך אנחנו מגיעים למצב השכינה בעשירייה, וכשאנחנו השגנו אותו, מה אנחנו עושים הלאה?
ברגע שאנחנו משיגים התלבשות עשירייה, התלבשות השכינה בעשירייה, זה מיד מתחלף. או מצדנו, אם אנחנו מספיקים, או מצד העליון. רצוי שזה יתחלף מצדנו. זהו, אז חמש.
קטע מספר חמש, מתוך ספר מאור ושמש, פרשת עקב. פרשת עקב. בהתאסף יחד בני ישראל הוא דבר גדול מאוד. רק העיקר הוא שכל אחד ואחד אל יחשוב לעצמו כלל שהוא נחשב לצדיק או לאיזה דבר בין החברה הקדושה. רק שידאג שלא יפגום החברה על ידי מעשיו. והגם שלפי הנראה הוא אדם גדול, אף על פי כן יפשפש במעשיו ויחשוב כי במה נחשב הוא, ויבטל את עצמו לגמרי. וזה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע. ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שביות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. וביות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
נצמצם את מה שהוא אומר לנו מאור ושמש. השאלה היא כזאת, הבורא נגיד נותן לנו התעוררות, אני מרגיש קצת עירה שהוא באמת מלובש בכל המציאות, שיש כאן איזה, יש לי איזושהי הרגשה כזאת ש, שכן הוא נמצא במציאות שלי בעולם. איך אני מההרגשה הזאת שיש לי כלפי הבורא, שהוא ממלא את המציאות, זה לא שאני מגלה את זה, אלא ככה קצת איכשהו מרגיש, מנחש. איך אני מיד מושך את ההרגשה הזאת לתוך הסביבה שלי קטנה, לתוך הסירייה שלי, כדי לקשור את הבורא לשכינה, כן? להשאיר אותו שם, ששם ממש אני יכול, נו, איך שלהגיד, לקרקע אותו, לתפוס, לקשור אותו לסביבה הזאת, לחברה הזאת, ששם הוא צריך להתגלות בעצם, כן? אז איך אנחנו מהרגשת הבורא דווקא עוברים להרגשת הבורא בעשירייה, מתוך עשירייה להגיע להרגשת הבורא זה קצת יותר קשה, אבל לבורא שיש לנו לפעמים איזו התפעלות, התרגשות, משהו, קצת מרגישים אותו קרוב, אז איך במקרים כאלה אני מחבר אותו בעשירייה, רוצה לראות אותו בתוך עשירייה. בבקשה.
זה בא מתוך את הביטול והכנה כלפי החברים.
כן, צריך לקחת את ההשתוקקות שלי לבורא ולהלביש אותה בהתפעלות מהחברים. אני בעצם מתפעל מהבורא שנמצא בחברים. בסדנה זה הסימולציה הכי טובה, ממש, הכי פשוטה. חבר מדבר ואני צריך לראות את הבורא דרכו ולא להיות ברמת השיח. מה הוא אמר ואיך הוא אמר, אלא ממש להתפעל מהבורא שבו.
אני מרגיש איזושהי הרגשה של קשר או התפעלות מהבורא, או גם אם אני מרגיש ניתוק מוחלט ממנו, לא משנה, הרגשה כזו או כזו, מה שאני צריך לעשות איתה זה להשתמש בה כשער, כמקפצה, כי אני לא יודע איך להגיד, לחזק את הקשר עם החברים.
אנחנו בכל מצב צריכים ללכת ליותר חיבור שיכול לתת לנו יותר גדלות וחשיבות של הבורא. זה לא משנה אם יש הרגשה או ניחוש, זה בכלל לא העניין פה. אז גם אם יש ניחוש כזה, אנחנו ממשיכים לעבוד יותר בגדלות וחשיבות הבורא בדרך העשירייה, ועל ידי זה מושכים את הניחוש הזה שישנו לתוך העבודה בעשירייה. רואים יותר, אפשר יותר לבטל את עצמו כדי לראות את החברים יותר גדולים, כי כבר יש הרגשה של הבורא.
כן, זה כמו שאתה צמא ושופכים עליך מים ואין לך שום כוס ביד. אז עוד רגע המים אינם, הם על הרצפה. כל האור מושג באותיות, במי שמהווה מגבלה על האור שמאפשרת לו להעיר, וזה החסרונות של החברים. זאת אומרת, אם יש כזאת חוויה, מיד צריך להציף את החיסרון של החברים, להציף את נקודת הגבול של ההתנגדות, כדי שלאור יהיה מול מה להקרין, כי הכלי היחיד זה החברים.
בשביל מה אתה קם בבוקר? בשביל למצוא את הבורא, ואז אתה מתחיל לחפש אותו במשך היום. איפה אתה מחפש אותו? בעשירייה. איפה אתה מנסה בכל חבר ככה לראות איך הוא מסתתר בו, ואיך מתוך כל העשירייה אתה מצליח באמת לאזן משהו שנקרא יחס של בורא.
אם יש הבחנות שאדם מתאר אותם בתור זה הבורא, אז זהו, ברגע הנתון.
קטע מספר 6, מתוך מאמר לא יתאסף המקנה, מפרי חכם על התורה של בעל הסולם. אסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו זולת על הכלל כולו. כי היוצא מהכלל לבקש על נפשו בפרט אינו בונה, אלא אדרבה גורם חורבן לנפשו. כמו שכתוב, כל המתגאה. כי לא יצויר לך יוצא מהכלל בלא לבוש גאות. ואוי לו שגורם חורבן לנפשו. וגם בזמן עבודה, כשהאדם מתפלל ביחידות, על כורחו יוצא מהכלל ומחריב לנפשו. שלא היה התעוררות לכל פרט מבני ישראל לדרוש שום דבר ביחידות, כי לכל פרט לא היה חסר כלום מחמת שלא הרגישו בעצמם לעני בפני עצמם. וזה כוחם לצאת ממצרים ביד רמה. וצריך כל אדם להיאסף בכל כוחו בכלל ישראל, בכל פניות להשם, בתפילה ועבודה, ויכלול את עצמו בשורש כל ישראל.
אסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו אפילו לעשות נחת רוח ליצרו זולת על הכלל כולו. ואיך זה כלפי הבורא? להתפלל לבורא שיהיה לי אפשרות להשפיע נחת רוח לו, או על הכלל אני צריך להתפלל? יש לי לב אחד, תשומת לב, לאן לכוון? לכלל, זאת אומרת לעשירייה, או לבורא? שיהיה לי אפשרות להשפיע. להשפיע לחברה, או להשפיע לבורא? להשפיע לבורא דרך חברה, לבקש מהבורא עבור החברה. מה עושים? מהי הפנייה הכי נכונה מכל האפשרויות האלו. בבקשה.
יש פנייה אחת שהיא לבורא, אבל היא חייבת לעבור דרך החברה, כי אחרת אין מגע עם הבורא.
אבל תסבירו למה אתם חושבים כך או אחרת.
הסיבה היא מאוד פשוטה, כי אתה לא יכול לפנות לאור. אין לך תפיסה באור. יש לך תפיסה בכלי שהאור מתגלה בו, אז בגלל זה התפילה חייבת להיות דרך הכלי.
כן, ברור, אבל זה צריך להתחיל מהבורא, משם זה מתחיל, כי אחרת אין לזה שום משמעות לכל החיבור, קבוצה וכו', אין לזה משמעות, אז משם זה חייב להתחיל. אבל הפנייה עצמה היא דרך הקבוצה, זה ברור, כי הפנייה הטבעית שלי היא בשביל עצמי, לחלוטין אגואיסטית, אבל דווקא דרך הקבוצה זה כאילו מחייב אותי כל הזמן להתחיל לסדר את הפנייה שלי כך שהיא באמת פנייה שתואמת לבורא.
כף הכי בטוח זה כמה שרחוק מנגיע לעצמי, כי זה פועל חוק, השתוות הצורה לפי חוק הזה.
צריך להיות חיסרון משותף, צריך אדם עם חיסרון של עצמו, אפילו אם הוא רוצה להשפיע על החברים, אם הוא לא נכלל מהחברים, אם הוא לא עשה מאמצים בביטול ולא מתוך הצורך המשותף הזה מגלה את הצורך בעזרת השם, אז החיסרון שלו הוא לא שלם.
לא יודע, קשה לסדר את הדברים. פנייה לבורא זה פנייה ל... יש מצב מחובר יותר, אליו אנחנו רוצים להגיע. זה פנייה לבורא.
זה משתנה כל הזמן, כי מה שאנחנו מבקשים תמיד זה סך הכל יותר גדלות וחשיבות, ולא מילוי. אלא יותר כוח לעבוד. ואז לעבוד את מי, לעבוד בשביל מי, לעבוד את מה, נמצא באותו המקום. זה כבר צורת הביטוי של זה, אבל הכוח של העבודה הוא כולל את הכל ביחד.
כן, ושוב פעם שכחנו את אמא. יש כתר ויש מלכות, אבל בלי בינה לא יהיה שום קשר. אז כל הצערים הם צער השכינה, ולייחס כל כאב ופירוד לאמא שכואבת על הבנים הנפרדים שלה. ואבא מאוד רוצה להשפיע על החיסרון שהיא מציגה, לחיסרון לחיבור, והיא משלימה את הכל.
איך יכול להראות דוגמה שאני משפיע על הבורא? רק דרך החברה, דרך הכלי. אני חייב בזה שאני משפיע עליהם. אז רק מתוך זה אני באמת יכול להראות לבורא, הנה, השפעתי.
מה עוד אפשר להוסיף? לא יודע, אפשר להמשיך לנסות להתפלל לבורא, אבל אתה די רואה ששום דבר לא קורה עם זה. ובסופו של דבר שמתפללים דרך הכלי, אז למה זה מביא? זה מביא לזה שהכלי מתחיל להפעיל עליך מאור המחזיר למוטה ומתחיל לגרום בך שינויים. אתה גם מתחיל להשוות...
נעבור לחלק הבא של השיעור בספר תלמוד 10 הספירות.